יום חמישי, פרשת שמות. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום סיפור מאוד מעניין על אבן מהר סיני שהייתה בארון הסגור בחדר של מרן הרב שטיינמן זצ"ל. לפני כ-15 שנה, קצת יותר, הגיעו אנשים לרב שטיינמן, הביאו לו סלע גדול מהר סיני. לא יודע מה בדיוק היה הגודל שלו, אבן. אותם אנשים היו אז רחוקים מתורה ומצוות, ומתוקף התפקיד שלהם בצבא, הם הגיעו להר סיני, ושם נתקלו בפלא, בפלא של האבן. הם ראו סלע, כן, סלע גרנית חזק, כמו הסוג שיש כאלה שעושים מנושש למטבח, ועל הסלע הזה מצויר משהו כמו שיח. והם ראו שגם כששוברים ושוברים, אז בכל פעם ששוברים, אז גם בחלק הפנימי של האבן, נשאר את אותו צורה של השיח. זאת אומרת שהציור הוא לא חיצוני, אלא חובר כולו פנימה. וכשהם ביררו את זה, התברר להם שהם לא הראשונים שנתקלו בתופעה הזאת. זה דבר ידוע, יתרה מזאת. זה כבר כתוב בספרים, לא רק בימינו, ספרים שלפני מאות שנים. מאוחר יותר, אגב, סיפר בשרוע לפרידמן שיחיה, לשכן שלו, רב נפתולי פייק, מפתח תקווה, שהוא עשה מחקר על האבנים האלה, כתב ספר על זה, והוא שלח את זה לאוניברסיטה העברית, שיש שם מיקרוסקופ אטומי. ושם בחנו את הסלע וגילו שגם באטומים שלו מצויר ציור הסנה. בכל אופן, עוד התברר גם שאין שום מקום בעולם שיש כזאת תופעה. יש מקומות בעולם שיש כאין ציור חיצוני על אבנים, שזה נובע מחום אדיר שהמיס חומר מתחתי בשם מנגן, אם אני אומר נכון את המילה, שמהחום נדחס והוא מוצר מבחוץ על הגרנית, אבל אין שום מקום בעולם שזה ממש בתוך האבן. כמה ששוברים ושוברים, אז זה נכנס, זה נשאר פנימה. בכל אופן, אותם אנשים התפעלו, החליטו לעשות מעשה. הם סיכמו עם ממשלת מצרים ועשו חוזה עם מסחר שיאפשרו להם לשווק את האבן מחוץ לגבולות מצרים. כמובן שהם גם רצו להרוויח כמה לירות. למה יעשה? מסתבר שהם לא הרוויחו מכל מיני סיבות שאין כאן המקום להזכיר אותם. בכל אופן, אחד ממשפחתם של אותם אנשים למד בשיעור של רבינו מרן הרב שטיינמן זצ"ל. הם שלחו איתו סלע, אבן גדולה בגודל של 3 אגרופים, שבור ל2-3 חלקים, שניכר שצורת השיח, צורת הסנה, נשארת גם אחרי ששוברים את האבן. אז כשהגישו את אותה אבן לרב שטיינמן, הוא מאוד שמח, הוא סיפר שלפני הרבה שנים, אחרי מלחמת ששת הימים, היה אחד נוסע עם טנדר ומביא כאלה אבנים ומוכר אותם בבני ברק. וכבר שנים שזה נפסק, והוא הרבה שנים לא ראה את זה. היה ויכוח ממוני, רבינו דרש לשלם על האבן, והם טענו שזה זכות בשבילם. שיהיה לה אותו אבן, טוב, הוא לא ויתר להם, שילם להם. ובהמשך התלמידים הביאו לפניו מה שכתבו הראשונים והאחרונים בעניין הזה. בפרק דה רבי עזר, כן, זה הכל מתקשר רבי עזר לסנה, הסנה איננו הוא קל מה שיש לנו בפרשה. הפרק דה רבי עזר ובאבן עזר, חזקוני, רבינו בחיים, הוא בא שער סיני, ובמקום ששם היה הסנה, ועל שמו נקרא הר סיני, לשם מייסה הסנה. המגל לעמוקוי, זה פרשה סמויס, הוא כותב, הוא מוביל שם, הוא כותב במילים האלו, בפירוש קרקה של מוירי נבוכים, איסי אוסום שעל אבנים המסבבים את הר סיני, יש בהם צורת סנה. אם חוצבים כל אבן לחתיכות, על כל חתיכה תמצא צורת אילן סנה. והרב אמדין, בספר שלו, בירת מגדל אויז, בפרק בייס המידויז, אז הוא מצטט את מה שכתב הרב מוישה הנרבוני, שהוא מפרש למוירי נבוכים. אחד מהראשונים לפני כ-700 שנה, והוא כותב ככה, בא, כי אף סיני, העידו עליו, כי האבנים הנמצאים בו, יצמיד עליהם הסנה, ולכן נקרא הר סיני על שם הסנה. הוא ממשיך וכותב שאחד מנכבדי ברצלונה, מבני בן חסדאי הביא איתו מאבנים האלה, והוא ראה גם את הסנה מצויר בתכלית הציור, והציור הוא ציור אלוקי. הוא מספר שהוא שבר את האבן לחלקים, וגם מפנים היה. וככה גם הוא הביא שכתב הפודיזון. והיה אבס מוסיף על הדברים שלו, שהוא ראה גם אחד מאבני ההר שהיה מצויר, וכמה ששברו וחלקו, זה עדיין היה, כך גם הלבוש ישרד כותב. וכותב את זה רמי של פיינשטיין, זכר צדיק לברוכה, שמישהו הביא איתו חתיכות קנות מהר סיני, שהערבי נחל והמגלמוק את הרוקבן, הם מעידים שאיך על כל חלק, חתיכת אבן אפילו קטנה. זה עניין חיזוק האמונה. חיזוק האמונה שאנו עם ישראל ויראי השם, אין לנו צורך בזה. כי מאמינים באמונה שלמה, והשם יתברך בתורתו הקדושה. באמונה פשוטה בתורה. עם כל זה אומר משה פיינשטיין, עניין גדול, עניין גדול לחזק אלו נכשלים בהם. על זה באתי חתום בקפי בית ות, נאום משה פיינשטיין. תף של המתת, קפי תוות, תף של המתת. אחרי זה הרב שטיימל לקח את האבן, שם אותה על השולחן, הראה זה לכל מי שנכנס, את מה שהקדוש ברוך הוא ישיר בעולם. זכר לחזק את האמונה. אחרי זמן שמו את האבן בארון, מדי פעם הוא מבקש להסתכל, לראות. הרבה פעמים זה היה בשיעור חומש, שזה נגוע הרבה פעמים בענייני אמונה. פעם אחת לפני כיסת שבת, עברה אחד תלמידים במדרש של הסנה יש חמש שרים. כן? כתוב במדרש, מתוך הסנה רב נחמן, בנו של רב שמואל בר נחמן, הוא אומר, כל האילנות יש בהן עושה עלי אחד, יש בהן שתיים או שלוש. הדס עושה שלוש, עץ אבות, אבל הסנה יש לו חמש עלים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין ישראל נגלין, אלא בזכות אברהם, יצחק ויעקב, ובזכותך, ובזכות אהרון. הוא התקשר לרב שטיימן, רב נויח שטיימן, הנכד הנאמן והמסור. סיפר לו את זה. רבינו בלעת מילת הקודש וביקוש האמת, הוא שאל כמה זמן נשאר עד השקיע, כן? כי זה היה בערב שבת, זה היה בערב שבת כנראה, הוא אוכל שהאבן הזאת מוקצה בשבת. בשעה שנשארו עוד כמה דקות, 35 דקות לפני השקיע, אז הוא העביר בנו זכוכית מגדלת ענקית שהייתה שם, ובאמת, בחלק מבדי הענפים הברורים היו כאלה מטושטשים, באלה הברורים רואים חמש שלים. הרב שטיימן הספיק לשמוח בזה שהוא ראה מה שהמדרש מביא באותה אבן. שנים אחרי זה, זה אברך חשוב, הכין תושבת עץ וכתב על האבן מהר סיני, השם שהרב שטיימן קורא לזה, ויחד שם מקום לחלקי האבן, לשברים הקטנים. שם אותה ורבינו שמח, ביקש לשים את התושבת עם האבנים במדף בתוך הארון הנעול. שבחדר שלו וככה אבן שמורה בארון של רבינו עד היום. ואנחנו ממשיכים פה עניין דיון בקשר לשובובים. יש פה סקירה מיוחדת על השתלשלות מנהגי ימי השובובים מתקופת הראשונים ועד ימינו. המקורות הראשונים זה נמצא בסוף תקופת הראשונים בשנת אי אלפים קופנון, בזמנו של בעל תומס הדשן, שגם השתתף בנהגי שובובים וצם בהם. מפרט התלמיד שלו, בעל הלקט יוישר, הוא זכורה לי שהמנהג באושטרייך, בשנת העיבור, מתנין שמונה תעניות, מתחילים פרשת שמות ביום חמישי, ואחר כך כל יום חמישי, עד פרשת תצווה. בסימן אלו התעניות שובובים צד, שהם ראשותו וסמי הסדר. שמו זבועי רובוי, בשלח, ישראל, משפוט עם תרומו תצווה. ובכל שנת העיבור, הרב והקהל מקבלים עליהם אלו התעניות בחצר בית הכנסת ושבת ואיכי. והוא מתנה שאם ביום טוב, ביום חמישי, שיתנו ביום שני, קודם יום חמישי. הוא מלמד שיש לו שש שעות, ומלמד שיש לו שש שעות, לא צריך לתנות. הרבה תנאים כאלו, וזכורה לי הוא כותב, שהוא, כן, בעל התרום השדה של עם מתנה בימי שבוע ומתת, אפילו שהוא יכול לתת ארבע פשוטים מצדוקת. אז אם כן רבותיי, נראה שהמנהג הזה כבר מבוסס ומושרש בזמנו בקהילת ישראל. אחרי זה מביאים פה את המנהג הזה בקצרה, מובא גם בהלכות מנהגי מהרש, שהוא שאל את מורנו רב שולם, למה מתנים כשהשנה מעוברת, הוא אמר שהשנה ארוכה יותר בשנים אחרות, יש זמן מופלג מתעניות שאחרי חודש מתנים באב, מתעניות שני וחמישי ושני שאחרי פסח, בשנים אחרות ולכן מתנים. והדברים האלה הותקו ביתר ביור, באגוז ומנוגים, במערת טירנה, בדיני פורים, שכתב שבעיבור רגילים, נקבע תעמיד לסימן שובובים, פרש שמוי, זבועי רבוי, ושאלה הכי זכרים לשפוטים, ויש אומרים גם פץ, תרומות הצוות, וכל יום חמישי, מטענים וקוירים, פרש ששבוע שחי, ויימר שומר ישראל, וכולו, במין חוויה חיל, בירשו ועננו. אנחנו עוברים מהמערש, סימן תף מנטלת. מאוחר יותר גם מצאנו הזכורים בספרי תלמידי המהרש"ל, הלבוש, המתי מוישה, שמביאים את העניינים בספרים שלהם על נושא השיבורים קצת, אחרי זה גם השלוש, יש בהרחבה בעניינים האלה. תקופה מאוחרת יותר, בשנת שין סמך, כן, בערך לפני 400 שנה, עד התחילו מנהגי השיבורים להתפשט. הוא מביא פה מאיזה ספר, בספר חי, חלק ב' שיבורים פרק א', שאמרו עליו על הרב החסיד המופלג, אברום מונסון, שכשהם התוודא בקהל הדתו בקרב ימי השיבורים, תיבקע הארץ לכל עמולה גדולה, תענייה וענייה. זה המנהג עשה לו כנפיים באסקנז, בארז קיינים, בעול האורחיים כתוב, שהוא בוחר שעה צעיר שגזרו בקהילת קודש וינה, שיבורים תף, שיבורים תת, כמה שנים אחרי זה בשנת שין צדיק ת', אז בלובלין הניגו אמירה של סליחות וצום. עוד שנים מאוחרות יותר, תפדלת, התפיסו כבר קונטר סליחות מיוחד, שעל השאר שלו כתבו, זה דבר חדש, הוא כבר היה לעולמים, שנוהגים להתענות ולומר סליחות, שאוהבים תת במדינת מריאן ובמדינת רובהם אוסטרייך, רובהם ואוסטרייך. וכבר התעוררנו פה בלובלין כמה שנים להתענות, לומר סליחות, ונתפס הפזמון בסדר הסליחות בשנת שין צליקטט. ומסיימים פה את המאמר הנפלא שניתח מגיליון מאורות הכשרות מתוך סימנס אליעזר, שבימי האריזל והתלמידים שלו אז התפשט המנהג על פני כל קצווי תבל, מאיטליה שהתפשטו שם תיקוני שיבובים על ידי הרמז ועד עד הרי טורקיה וספרד, שתיתנו לעצמם תפילות וסליחות שמיוחדים לימים האלו. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היום מוויר בסבלויסום. רשי הקדוש, המדרש, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. איך עושים מויפסים? שאל הגויין הצדיק רבי מאיר קרליש שזה טוב. אז הוא אומר שהוא שמע מרב שונש ודרון, ששמע מאדם גדול תמי סבא. ברדין, בישיבה שלך בצחיים, למד בחור חולה, הוא לא זוכר מה נהיה חולה בישיבה, או כבר הוא הגיע חולה. והבחור נכנס לך בצחיים, והוא בכה, הוא בכה לפניו, שהוא לא בריא, הרופאים לא מצאים רפואה למחלה שלו, זה המחלת המפילה, רק כמו מליצלן. הוא בכה לפניו, מה יהיה? מה יהיה איתי? אנחנו בצחיים כמעט ולא הגיב, אבל הוא התעניין. אנחנו בצחיים התעניין, מה הרופאים אומרים? והבחור תראית, הבחור פרט באוזניו, באוזני רבו של החפץ חיים, תחזיות שחורות. טוב, אחרי תקופה לא ארוכה, החפץ חיים נכנס לחצר של הישיבה וחיפש את אותו בחור. תעניין, איפה? קראו לבחור, החפץ חיים אמר לו, סיפרת לי שאתה חולה. יש לי עצה בשבילך, אם תבטיח לי, שלעולם לא תגלה את הסוד החברתה. אני אגיד לך את העצה. טוב. ודאי שהוא הסכים, מה פתאום שאני אספר? אמר לו, תיסע לעיר פלונית, תיכנס לרב העיר. תספר לו שאתה לא בריא, והוא יברך אותך בעזרת השם חזרי, אבל תזכור, תזכור את התנאי. טוב, הבחור נסע, ניגש לרב, סיפר לו, קיבל את הברכה, ועברי, והפך לאחד האדם. חלפו כמה שנים, הבחור התחתן, התחיל להעמיד משפחה, לבנות בית, לראות את עולמו, בבריאות ושלווה. אחות של אשתו, שסבלה גם היא מאותה מחלה שמרחם, הם ידעו שהוא היה פעם חולה בעברית, שאלו אותו, מה עשית, איזה רופא הלכת, איזה תרופה? הוא נמצא להתחמק. אמר, לא יכול להגיד, לא משהו מיוחד. טוב, הריחו שיש פה איזה משהו. טוב, לחצו אותו, איך אתה לא מרחם עלינו? אז הוא אמר, הוא ניסה את מזלו להתנצל, יש לי סיבה שאני לא מספר, וגם אין לי אפשרות לומר, למה אני לא יכול לספר. טוב, כמובן שהתשובה הזאת רק הגבירה את הסקרנות ואת הלחצים. חלפו כמה ימים של בקשות, והוא שכח בהרגשה שהוא פעם היה חולה. הוא התחיל לחשוב, באמת אכפת לך רוצחם שאני אספר? לא, הוא לא מעוניין שעוד משהו יהיה בריא. האם אסור לספר גם בחשאי, לקרובים אליי ביותר, הרי ברוך שם עברתי. ככה ליוו אותו מחשבות ורחצים. טוב, בשלב מסוים הוא החליט לספר, ואז הוא לחש באוזנם, זה לא רופא, זה לא פרופסור, פשוט נסעתי לעיר זו וזו, הרב של העיר, אני לא יודע אם הוא עדיין חי, נתן לי ברכה, ומאז אני בריא. רבותיי, איכשהו מסיים את הסיפור, הוא נפל אל המקום ממחנת התפילה. אז הזו הגדול, כולם היו בהלם. כמובן שהוא היה כאוב ושבור, איך שהזיק לעצמו. הרבוצה מודע החי, הוא מייר נסע לרדין, נכנס, פרץ ודחי, וסיפר, סיפר את רוע גורלו, שאחות שלי אשתו חולה ולחצו אותי, הייתי בלחץ, הייתי חייב לספר, רבי תעזור לי, שלח אותי לאיזה רב, איזה אדמור, צדיק אחר כדי שאני אעברי. אשתראי, שמעת עוד פרטים, שתק, נהנח בהנחה חזקה, שתק עוד פעם. אחרי זה הוא פתח את פי ואמר לו, בני תלמדי, אני לא יכול לסייע לך מאומה. אמר לו, רבי, למה? יש לך רק ברכה אחת. הרי בשעתו שלחת אותי לצדיק, וגם עכשיו תשלח אותי מעבר לרעי החושך, אני אסכים לסוע. אמר לו, אנחנו צריכים, אני אסביר לך, בשעתו, כשנכנסת, סיפרת על המצב העגום, שהרופאים אומרים שאין תרופה למחלה שלך, ראיתי את הצער וירדתי את המחוב שלך. שבאת הרופאים מתקשים למצוא למזור, מה עשיתי? התעניתי אליך 40 תעניות כדי שתהיה בריא. ואז באתי אליך ואמרתי שתמצא לאותו רב, עכשיו אני כבר זקן. בשום אופן, אני לא יכול להתענות ולצום. טוב, הסיבה שהוא שלח אותו לרב, הוא רוצה, או שהוא רוצה להסתיר את המויפס, שכאילו זה מהברכה של הרב, או שבאמת שתיהם הועילו. 40 תעניות עם הברכה של הרב. עד כאן, וזה אומר רב ראובן קרלינשטיין, זה העובדה שהוא שמע רב שולם. אז אנחנו שואלים איך עושים, מה יפתים אומר רב ראובן קרלינשטיין? איך מרפאים חולים? האם אנחנו יכולים לצום אחד בשביל השני? הלוואי. הלוואי שבשביל עצמנו נוכל לצום. החפץ חיים, החפץ חיים התענה 40 תעניות בשביל בחור מהישיבה, וככה הוא עשה את המויפס, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, מון הגיר של יושיב, בפרק מאלף, בזרזות ובכבוד הזולת. וגם הנה הוא יצא לקרוא ספר, הזרזות המופלאה של הרב יושיב הייתה ניכרת היטב לכל העומדים לפניו בלילות, שעה משקים ליום חדש של תוירו ועבוד עשה שם. רק נפתחו העיניים שלו, כולו אומר זרזות ורעננות, בתוך זמן קצר, פרחון על גבי הגמרא. הזריזות שלו הייתה קניין נפשי בר קיומי, גם כשהוא היה זקנות מופלגת, כשהכוחות כבר עזבו אותו, בקושי הוא אכל לסרח את רגליו, והוא צריך סיוע על כל צעד ושל, כל הסכים לעזר באף אחד, גם לא בקרובים אליו יותר, אם וכאשר הוא רגיש שיש באפשרות שלו לעשות את הפעולה בכוחות עצמו. היטב נקרא הצילות שלו באמצע הלימוד, שהוא היה צריך איזה ספר, כשכולו היה מחויבים, כף רגל ועד ראש אין בו מתום, בקושי הלך על הרגליים ההליכון, ומיד היה נעזר בגבורה, קם, בלי שיהוי והתלבטות, פוסע עם ההליכון במהירות עד למדף שהספר נמצא, וחוזר למקום, הוא כמעט היה נופל עם הספר, לפעמים ברוב מאמץ. וככה עם כל זה, ברגע שהוא הקיץ משנתו, להמשיך להשתעשע בשירת חייו, שירת התורה. והכל היה עושה בזמן קצר ביותר, עד שתוך דקות בודדות, כבר יושב על דגמורה, כשהוא שוכח עולם ומלואו על ההיסטורים והמחובים שלו. לפני הלימוד, באשמור סבויקר, הוא היה שותה כוס קפה. היה זהירות יתרה שנהגו הצאצאים שעומדים בה לשרת אותו, לחמם את המים שבקורקום מיד שהוא מתעורר, כדי שהוא לא יגיע למצב בלתי אפשרי שהוא יתיישב ליד השולחן וצריך לחכות. בשנים המאוחרות, הרופאים הוא לרבי יושב לבדוק כמה סוכר שיש לו בדם לפני שהוא שותה קפה, למצוא לזה תרופה. כל אלו נעשו כבר במהירות עצומה, כמו בסרט נע, הוא אמר את הפסוקים שהחבר כסתר, כבר היה מושיט את האצבע של הבדיקה, מיד היה לוקח את התרופה, היום מגישים מיד את הכוס קפה. המתח מצד בין אחדים היה גדול, להספיק לעשות את הכל בזמן המדויק, בזמן שהרבי יושב היה שלב ורגוע, אבל יחד עם החריצות והזריזות של רבנו של לאות אחרי התורה, הרי שבאותם רגעים גופה שהקדיש למען הזולת, לא ניכר עליו בכלל שהוא לחוץ לזמן, היה יושב ומאזין בניחותא, שואל ומתעניין על פרט ופרט, משתתף לפעמים דגורה בשמחה או חלילה בצרה. כך גם זה היה כשהוא צריך לצאת להשתתף באיזו שמחה. אשה בניחותה בזמן השהות שלו שם, כאילו כל הזמן שבעולם ברשותו. רק אחרי כשהוא שר שיצא ידי חויבו, אז הוא כבר לא היה משתה אפילו עוד רגע אחד, אלא פשוט היה מתרומם ממקומו ופונה לצאת. פעם נשמע ממנו איזה ביטוי קולע, באוזני תמיד חוכם, שהסיע אותו ברכבת לחתונה, שיצא מהרכב, אז הנהג שאל כמה זמן בדי אתה להיות בחתונה, כי הוא רוצה לדעת אותה לחזור, לקחת אותו. ענה לו רבינו, כדי שיעור צילום. באמת רבינו עלה, נכנס, עלה למזרח, התיישב ליד ידידו, המחות מנהרוב שם זן נוירבך, הוריד את הכובע מהראש, לתת הרגשה לבעלי השמחה שיושב בנחותה. הצלמים הגיעו מהר, צילמו אותו מכל הזוויות, יחד עם בעלי השמחה. תוך שתי דקות הוא כבר עבר חזרה את הכובע ויצא החוצה. כשפתחו בנסיעה הזו, הוא הסביר לתלמיד חוכם שלקח אותו, שבעצם בעלי השמחה לא צריכים ברשות לריקודים. בשביל התמונות, בזה הוא שמח אותם. אז זה השיעור שצריך להיות שם. ולכן באמת בגלל זה כולם היו מכירים, מייקרים את בור של רבנו, כי ידעו, אפילו זה היה לזמן קצר, ידעו כמה הוא מצומצם ומדוקדק בזמנים. העריכו כל רגע במחיצה שלו. סיפר על זה אחד מגדולי הדיינים, שהוא נכח פעם במשך שעה ארוכה בשמחת חתונה שעשה אחד מהעובדים הבית דין לצאצאים שלו. ורבנו למד זה הגיע להשתתף בחתונה זמן קצר, ובסוף התברר של אותו בית דין שנה תורה מגדולה דווקא לדיין. למה הוא לא שעה שם יותר? אבל כלפי רבנו, אז בעל השמחה הכביר בברכות והודות על ההשתתפות. אז אותו דיין תמה, למה הוא שהיה קצת זמן כל כך זה מספיק ואני לא? אז ענה לעובד, שהכבוד הרב מגיע, אתה, דיין, מגיע לכל חתונה, אז אני מצפה שתהיה הרבה יותר. אבל הרב אלישיב כמעט לא מגיע לחתונות, הזמן שלו קצוב מאוד. אם בכל זאת הוא הגיע, אז בשביל איזו חשיבות גדולה, למרות שהוא היה שם, זמן קצר. וככה עלה ביד רבינו הרב אלישיב זצה, לשמח את בעלי השמחה, זמן קצר להפליא שהוא שעה שם, כי הכן הוא העניק להם באמת קורט מן היקר שבאוצרות שלו, שזה הזמן. זה דברים נפלאים מתוך הספר מסוי סדור ודוי. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, בחורף תף שיני, הישהו שמאל שוויזני דצל, הוא גר, התגורר במאה שערים בירושלים, הוא מתפלל מייריב במניין הראשון שבשתים לך, עם דמדומי חלום. והאנשים שבאו וחיכו למניין הבא, התפלו מה אותו עברי חסידים ממהר כל כך מדי ערב. באחד הימים, ככה מסובר בספר מקדש מלך, איז אחד מהצעירים ישאל אותו, למה הוא מהר כל כך? ואז ענה לו שעצמי שללא תחוף הקדושים. יותר מזה לא צריך אותו צעיר ירושלמי, הנה עוד בן שק שמתיימר לדבר גדולות ונצורות. אלי גוינטר נוחט, מה לא אותו אברך עם עניינים כל גבוהים? אז הוא החליט שעוקב אחריו, מה הוא הולך לעשות? הוא לא התעצל, עלה אחריו. אל מבוא הבית, וראה אותו יושב ליד השולחן, פותח בלימוד, יושב ברחון אל הספר, מתנגד דברי הגמורה, רש את אשס. ככה בשפה ברורה, בנעימות כל, לא רוצה לעזוב את משמרתו. עד שירב ויבחר כמה זמן אכן הוא מנצל. עברה שעה, שעתיים, ועדיין הוא לומד, עוד אף ועוד אף, עוד רש"י ועוד תוספות. ככה עמד הצעיר הירושלמי 10 שעות. ואחר כך הוא סיפר, נוכח קהל וידע שמשך הלילה, קם רבנו מהספר 3 פעמים מלבד להפסקה קצרה של הכנת תה ותולו. מאז ידע אותו צעיר והזיר אחרים לאמור שאכן האברך הזה ממהר אל האליגי הבין צער נוח. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא סגולות וישועות. העצה שנתן מורן הגרח קניבסקי שליטה ליהודי שארבעה מילדיו סבלו מגיגום כבד לא עלינו. במכתב לגילון דברי שיח תספר יהודי מנתיבות שהיו לו 4 ילדים שסבלו מאוד מקושי בדיבור. היה להם גמגום חריף, כמובן זה יקשה להם את החיים, אין צורך לפרט. אז הוא מספר שהוא הלך הוא הלך לרבינו אגר קניבסקי, ואחרי שהוא ברך, הוא אמר לי, שנחכה כמה רגעים שיגמר הקבלת קהל, יגיד לי איזה עצה. ואז הוא אמר לי שהוא שמע, עצה שמועילה כדאי לעשות אותה. העצה היא אומר לדבר על בובה כל בוקר כמה דקות, בעזרת השם מאוד מהר, הדיבור נהיה כרגיל. ההסבר לזה אומר, שברוב המקרים, הילד מסיבה כלשהי נתקע קצת בדיבור, וכמובן שחברים וקדמי להגיעים לו, הוא חושש יותר, וממשיך לדבר לא ברור. תרקשה לו לחזור לדבר כאחד האדם, בלי בושה. ולכן העצה, לקחת את זה בובה שהיא לא לוהגת לו, לדבר כמה רגעים אליה, ותוך כמה ימים יתרגל לדבר רגיל, לדברת השם. אין צורך להוסיף, מסיים אותו אברך נמטיבות, לשים את העצה, ולשלושה ילדים זה הועיל מיד. לרבי לקח קצת זמן, אבל גם אצלו הועיל בסוף ברוך השם. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. השאלה היא, אצל ילדים מצוי שמסמנים אחד לחבר בשפה של אצבעות, בתנועות, בחיבור אצבעות, בכל מיני צורות, שנקרא בלשונה בשפת ידיים. אז הוא שואל פה אם מותר לצוחח בשבת בשפת הידיים, או שיש לחוש למחס קויצב. אז התשובה היא, כתב הרמו שמותר לשום באוויר באצבעות צורת עתיות, יש לדון שמה משהו יתיר, זה להראות באוויר, כשהוא סובב את האצבע בצורה שלו. אבל כשיוצר באצבע של הצורת אותיות, יהיה אסור לכפיים בדי רבול, נקידים כתב שם המסקיים. אבל במסופים לי משנברו יוצא אדיר שהוא ועד עד גדולי זמננו שהתירו בזה, שזה לא נשק אותם. והנה חכם אחד כתב לאסור בזה, בשם מקור חיים לחבסיועים, שהוא כותב לאסור לעשות באצבעות ידם כמו שעושים הנערים כמה מיני תמונות, אבל כשמעניין בגוף דברה, מובן שהוא לא כיוון לזה. ונעתיק את זה בלשוננו, אסור לעשות תמונה בחוט על השולחן או באמצעות ידיו שעושים הנערים כמה מיני תמונות מיד ליד. ואומר פה הרב שוורצבורד שבייר ידידו הרב שמואל ברגמן שליטה שהוא בא לאסור עשייה של צורות על ידי חוט באצבעות הידיים שמעבירים מאצבע אחת לשנייה, כמו שמצאו בזמננו אצל הילדות, אצל הילדות, שנקרא סבתא סורגת, היא קוראת לזה. אבל לדבר בשפת האצבעות, זה מותר כדעת גדולי זמננו. ואנחנו ממשיכים דפאים בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן שין ממלף. אנחנו מתחילים עם הסימן שין ממלף, סעיף אלף. אילו נדרים מותר להתיר בשבת? באיזה נוסח מפר הבעל נדרי אשתו בשבת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע בשלוחה אחד את השיעור מפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את ענייני הדפיים בהלוכה. מותר לנדור נדרים בשבת, וכן מותר להתיר נדרים בשבת. אם יש בהתרת הנדר צורך לשבת, הוא כגון שנדר שלא לאכול בשר או שלא לשתות יין, בטרם מועסקים באותה שבת. שהדברים האלו הם מצווה בשבת, או שהוא נדר שלא לאכול תחלות מיוחדות לשבת, או שלא לאכול מאכלים אחרים שהדרך להנהג בהם את השבת. כך גם אם רגיל לישון בשבת, שעד השינה בכלל עונג עבור ונדר שלא לישון, או שהוא נדר שלא ללבוש, מלבוש שנצרך לשבת, מתירים את הנדר שלו. ולכתחילה יתירו את הנדר לפני שבת, אבל בדיעבד, אפילו אם היה פנאי להתיר קודם השבת, יש להתיר אותו בשבת, כיוון שיש בהתרת נדרים אלו צורך שבת, אז יהיה מצווה להתיר אותם בשבת, וכך גם מתירים נדרים שיש בהתורה שלהם צורך מצווה, גם כשאין צורך לשבת. מה הסיבה שאסרו להתיר חכמים נדר בשבת, אם זה לא צורך שבת או צורך מצווה? אז יש אומרים בגלל הטרחה של דבר, טרחה שלא צורך שבת, ולכן אם זה לצורך מותר, יש אומרים שהאיסור הזה כלול. האיסור דרבנו לעסוק בעסקי חול בשבת, על פי הפסוק מקורא, זה לא שבת סויניג. ולכן התרה של נדר לצורך השבת מותרת. כך גם לצורך מצווה, שהרי אם זה חפצה חול, חפצה שמיים. ויש אומרים שהטעם של האיסור הוא בגלל שמעמד התורה, נראה כדיון בבית דין, שאסור בשבת מדרבנו, ולצורך השבת יתירו אותו. אישה שנדרה נדר מסוג הנדרים שיש בת בעלה להפר, לכתחילה לא יספרו לבעלה על הנדר בשבת, אלא אם כן יש בהפרה של הנדר צורך לשבת, אבל בדיעבד, אם בעלה שמע על הנדר בשבת, הוא מותר לו להפר את זה בשבת, כי הוא לא יכול להפר, אלא עד לסוף הפעם שהוא שמע. ואם הוא לא יפר בשבת, אז שוב הוא לא יכול להפר. אבל לפני כבוד השבס, אתה לא יגיד למופר לו, כדי איך שמרים בימות החול, אלא הוא יפר ויבטל את הנדר במחשבתו. ופיו הוא יאמר לה לעשות את הפעולה שאותה אסרה על עצמה בנדר, כגון אם נדרה שלא הלכת למקום פלויני, אז הוא יגיד לה לך למקום פלויני. כל האמור לאל לגבי נערה מגיל 12 עד גיל 12 ו-6 חודשים, שהנדר של אותו, סליחה, כל האמור לאל זה נכון גם לגבי נערה מגיל 12 ועד 12 חודשים, שאבא שלה יכול להפר לה. עד כאן בעניין דפעמים בהלוכה שנמד היום בעזרת השם. נחזור על מה שלמדנו את פול, הדבקה של שני גופים אחד לשני, כגון שני ניירות, תולדה של מלאכת טויפר, שהעניין שלה הוא חיבור שני דברים והפיכה לגוף אחד. ההפרדת ההדבקה היא תולדה של מלאכת קוריאה. עטיפה של חפץ בניילון נצמד, למרות שהוא נצמד לחפץ, כך גם שכבות הניילון שנצמדות אחד לשני מותרת, כיוון שזה לא חיבור שהופך את הניילון והחפץ, או את שכבות הניילון לגוף אחד. אסרת הנייר שמוצמד לחלק הדביק של הפלסטר, יש אומרים שהיא אסורה בשבת משום מלאכת קוריאה, ויש מתירים. עד כאן בעניין הזה. וכדרכנו, נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו לגבי שאסור לאפשר לגוי להוציא חפצים של ישראל מרשותו של הישראל לרשות הרבים בשבת. במקרה שיש בזה חשש לגרימה של שנאה, אפשר להקל בזה ברשות הרבים דרבנן, למשל, גוי חולה וזקוק לתרופה שנמצאת אצל הישראל, והוא לא יכול לבוא לבד של הישראל. אי אפשר לסרב לו בטענה של שבת היום, כי ידוע לגויים שישראל מחיילים שבת אצל החולה. ואם הוא יסרב לו, אז יגרום לשנאה. כך גם ניתן להקל ברשות הרבים דרבנן לצורך מזה. בכל מקרה, לא למסור את החבר צידי הגוי, מחשש להשתתפות של הישראל במלאכת היצואי. של הגוי, אלא להניח את זה לפני הגוי, והוא ייקח את זה בעצם. דף היום ניתן מדבר לי, באיזה רגע חלה השחיטה? מניין שטומאה דחויה בציבור? ומה הדין של אחד ששוחט שני ראשים בבת אחת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, תף קופטס. אתם כבר יודעים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעורים מפי הרבנים הגאונים, בשפות שונות, ולרוות לחץ. ועכשיו רבותיי, לקראת סיום, המדור שחיכיתם לו כל החצי של האחרונה, חפץ עמו חיים, חפץ חיים יומי, הרי מי מאיתנו לא חפץ בחיים. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בסבר חפץ חיים. אתמול עסקנו באתר לקבל רכילוס מאדם שנאמן על השומע כשני עדים, וראינו שמלבד התנאים, יש הרבה תנאים שנדרשים לאתר הזה, אז בהלכות שנלמד היום, בסדר הלימוד היומי, אז החפץ חיים מביא אופן נוסף, שזה דבורים הניקורים. אני רואה שזה משהו שכבר למדנו אתמול, אבל נחזור לזה עוד פעם. אז בשביל דבורים הניקורים יש שורה ארוכה של תנאים, שלא יש שום צד זכות בדבר, שתהיה זו הוכחה ממשית, ולא דבר שניכר קצת, שתהיה תועלת לאבא עבור השומע בקבלת הדברים, ושיראה את הדברים הניכורים בעצמו ולא ישמע על פי אחרים, ומותר לו להאמין בלב, אבל לא לספר לאחרים. ופה החפץ חיים מעורר שזה רק מותר להאמין בלב, אבל בטח לא לעשות על זה מייסה, לא לקחת מומן, שזה צריך בית דין. הוא מביא את הגמרא שאפילו רואים אדם שרץ אחרי חברו לחורבה, ומצאו אותו עומד בפנים על גבי חברו הרוג עם סכין בידו, ודם מטפטף ממנה, אז אי אפשר להרוג אותו על זה, כי על בשניהם גם גוזובר. הוא מביא לזה גם דוגמה של נזק, בעיקר באחד שיש לו נזק בעסק מצד מלשינות, ויש לו דבר מניקור מה לזה ישראל שהוא עשה לו את זה, אז על הסמך זה הוא הולך ומלשין אחרי זה, כי הוא אומר, אם הוא ילשין עליה, אז גם מותר לי. מה אנחנו צריכים זה טעות, כי מלבד זה שאסור לעשות שום פעולה בשביל נקום האלה, רק כדי להציל את הממון, רק שאי אפשר להציל באופן אחר, הוא אומר, גם אי אפשר לסמוך בכלל, גם אי אפשר לסמוך בכלל בדיני ממונות על דבור המניקורים, וצריכים עדות של שני עדים. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הגאון המוסדזן מלצר, אנ נהג לספר שכשהיה סופק רבסון סלטר באיזה דיבור מסוים, היה מפסיק את השיחה, ומסתכל בחובץ חיים, בספר, והוא אומר, בואו נעיין אם מותר לדבר על זה. ועושים רבסון זלמן שצריך ללמוד בקביעות את הספר הקדוש הזה, שזוהי העצה היחידה להיזהר מחטאי הלשון. אם כן רבותיי, בשביל שאנחנו רוצים לדבר על זה עניין שיש לנו ספק, אז נזהר לא לדבר קודם עד שנבדוק. ישבוך הוא יהיה בעזרנו, והבל יותר מסיים בידו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום מופלא. והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות וגשמיות, יכולתי בסדר.